כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מה שלומכם? תכף אני אסדר את המסך עוד פעם. היי סיוון, מה נשמע?
היי, מה קורה?
בסדר, אז ברוכה הבאה. השידור שלנו, הפינה הספציפית הזאת, ברוכים הבאים קודם כל לרדיו החברתי הראשון, וכאן בלייב בפייסבוק. השידור הזה, הפינה הספציפית הזאת היא בתוך כל המערך הזה של השידורים, עוסקת בנשים עצמאיות, שיש להם סיפור ייחודי, וככה אמור להוות איזשהו סוג של השראה, גם אם זה בהיבט העסקי וגם זה בהיבט האישי, זה תמיד שלוב הרי ביחד, זה אף פעם לא בא, זאת אומרת תמיד כל התפניות הגדולות קורות מאיזושהי סיבה אישית. והיום אני מראיינת ציוון פישר, והיא, וואי, איך אני אציג אותך, בעלת עמותת, מקימת עמותת המשלה של רני, ומרפא בעיסוק, נכון? ובדרך כלל אני פותחת את השאלה הראשונה, באיך את רוצה להציג את עצמך, אז בואי תספרי לנו, מה?
קודם כל סיוון.
כן.
עם שתי ובים.
שכחתי בה אחת מקודם.
אמא של רני, אני חושבת שזה מה שמגדיר אותי כבר כמעט 8.5 שנים.
כן.
אמא של רני, מייסדת עמותת המשלה של רני, מרפאה בעיסוק, ו... בת זוג. זהו.
אוקיי, אז תכף אנחנו נדבר על כל הטייטלים שאת הבאת. אני בדרך כלל פותחת את השידור אתם בוחרות לעצמכן את הפלייליסט, והשירים בתוך הפינה הספציפית הזאת או על נשים או לנשים. והשיר הראשון שבחרת היה של אביתר בנאי, עד מחר.
נכון.
אתה ספר לנו למה בחרת אותו, ותכף אנחנו נבין כאילו את ההקשרים.
קודם כל, אביתר הוא זמר הישראלי שאני הכי אוהבת. בעיניי הוא משורר ונשמה גדולה, היהודי הכי מתוק שיש. היו הרבה שמועות על השיר הזה, על מי הוא כתב את זה, או על מה זה נכתב. אני זוכרת שקראתי פעם שהוא כתב את זה לאביב השליט. ואני זוכרת...
זה לא ידעתי.
אמרו שהוא כתב את זה על אחותו, ואני שמעתי שזה היה לאביב השליט, וכאילו... וזה השיר שנכתב בעברית, אני חושבת שהוא השיר היפה ביותר, ואני חושבת שזה גם השיר האהוב עליי, ו... אני מאוד מאוד מחוברת אליו. אני מתרגשת כל פעם מחדש מהשיר הזה. אני חושבת שגם יש פה את המשפט שהוא יהיה מאוד ברור למה, שזה עד מחר ילד רץ אלייך, מחבק אותך. יש בזה משהו שאני מאוד מתחברת למקום הזה של אובדן והציפייה למשהו בעתיד. ומעבר לזה, רני שלי מאוד 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 אהבה את אביתר.
באמת?
כן.
וואו.
זה נורא מצחיק, אבל סיפור שלם על הנשמה המתוקה הזאת שקוראים לה אביתר. סיפור שנסענו חזרה מהוריי, הוריי גרים במבשרת, וחזרתי איתה חזרה לתל אביב. והיא מאוד מאוד בכתה, ולא הצלחתי להרגיע אותה, וניסיתי למצוא איזה משהו ילדותי ביוטיוב, ואיכשהו פתאום מתנגן הזאב והיילה, שמישהו מכיר, זה לא ממש שיר ילדותי, שמדבר על מערכת יחסים שבינו לבינה.
כן.
ופתאום היא נרגעה.
וואו.
משהו בקול שלו, במנגינה, פשוט הרגיע אותה. והייתי בטוחה שזה, רגע, אולי זה לא, ואיך שהוא הפסיק לשיר, היא התחילה לפקוד שוב, וישר שמתי שוב. ואז נסענו לו, נסענו לנו ברכב, היא ואני, ואנחנו שומעות את אביתר ברקע. ומאז הוא ככה ניגון הטוב בביתי.
וואו, עשיתי צמרמורת. תכף אני אצמרר את כולכם. אבל אנחנו נתחיל שנייה ברגע לשמוע את הסאונד המרגש הזה. אז תיהנו ותכף נחזור. יש לנו רגע איזה תקלה טכנית קלה, שנייה, רק שנייה, בואו ננסה את זה שוב פעם. טוב, אנחנו ניתן לו רגע להמשיך להתנגן, לא ברור לי למה. ננסה. טוב, אנחנו...
להמשך, זה היופי בשידורך.
לגמרי, הכל פה צפוי. תכף אני רוצה לשמוע שבכל זאת זה כי זה חשוב לי לשמוע את השיר הזה עכשיו בהקשר הספציפי הזה, אבל עד שזה יעלה אני רוצה לשאול אותך אם את יכולה להסביר לנו ככה בקצרה מי זאת רני.
רני היא הילדה שלי, הבחורה. היא נולדה ב-2012, ביום חורפי. היא אהבת חיי. היא... עד היום היא מלווה אותי בדרכה שלה. היא הפכה אותי לאימא, והיא הפכה אותי במיוחד לאדם שאני היום. אני עברתי איזשהו שינוי מאוד משמעותי בזכותה. זה קלישה שאתה לרוב שומע מאמהות שנולד ילד ראשון ובאמת הופך אותן לנשים יותר טובות ויותר מחוברות, אבל אני חושבת שרני במיוחד הפכה אותי לבן אדם הרבה יותר טוב. היא גילתה לי עולם שלם של ילדים מיוחדים שהיום הם החיים שלי, ליטרלי. והיא הרוח הטובה, תרתי משמע, שדוחפת אותי. היא הלב שלי. והלב הזה אמנם נפטר לפני... 7 שנים, אבל אני באמת מרגישה אותה תמיד, תמיד איתי.
אני אספר רגע למאזינים, לאלה שיותר מאמינים באין מקריות. אני חייבת לשתף על מה שהיה פה לפני רגע.
לגמרי.
אז אני וסיוון ככה מתקשקשות ככה לקראת השידור הזה, ואנחנו עומדות פה בחוץ, ואז מאחוריי פתאום הגיח איזשהו בלון אדום עם סרט לבן, ואז סיוון אומרת לי, אוי, תראי, זה בלון אדום. אז אני אומרת לה, אבל מה מיוחד בבלון אדום? ואז תספרי לנו מה הקשר לבלון האדום.
רני מאוד אהבה בלונים אדומים, וזה משהו שמאוד מלווה את העמותה שאנחנו נדבר עליה בהמשך. ומאז שהיא נפטרה, אנחנו מניפים לזכרה בלון אדום, בכל שנה ביום הולדת שלה. מניפים, מציירים, כל אחד עושה איזשהו הקשר לבלון האדום. וככה שהוא פתאום הגיח מהשמיים, משום מקום.
לא, זה היה משהו פסיכי.
כן.
הוא גם רדף אחרינו קצת. הוא כאילו הסתובב סביבי, אני חושב כאילו מה הסיכוי שבלון ימשיך להסתובב? הוא פשוט מתופף לו ומתקדם עליי עם הרוח, נכון?
בדיוק.
אבל הוא גם הגיע אלייך ספציפית, הוא גם נצמד לרגליים שלך. בדיוק בגובה של ילד קטן.
כן.
זה מדהים.
אין מקריות.
לא, ממש לא. אז בואי ננסה לתת צ'אנס אחרון למוזיקה שלנו.
אוקיי.
ונקווה לטוב, ואחר כך נמשיך.
בסדר.
יאללה, תהנו.
הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
טוב, לא רוצים לעזור לנו פה עם המוזיקה שלנו, אז אנחנו פשוט נמשיך לדבר.
אוקיי.
אז בואי תתחילי מהרגע שלפני. את חיה חיים רגילים, סטנדרטיים, מה עשית אז?
חיים סטנדרטיים לחלוטין. ניהלתי מלון בוטיק בנווה צדק, מלון ברסנו. מי שזוכר, מלון יפהפה, מין פנינה כזאת, תוסקנית כזה, בלב שכונת נווה צדק. גרה ביפו, חיים רגילים.
תל אביבים, רגילים.
תל אביבים לחלוטין. רגילים, טובים, כיפים, עובדת בעבודה שסופר סופר אוהבת, עם אנשים סופר מדהימים. זהו פחות או יותר.
ואז את מתחתנת. או שלא התחתנת.
כן, כבר היינו נשואים. ומאז ומתמיד רציתי ילדים. בגלגול הקודם שלי, ואז נכנסתי להיריון, ובשבוע 35 בלידת בקיסר חירום רני נולדה תינוקת מתוקה מתוקה סופר קטנה, וזה אושר גדול, ממש אושר מזוקק.
למרות הקיסרי ולמרות הכל, כן?
לא היה...
בכלל לא היה שם העניין, את אומרת?
לא, ממש לא. מה שהתגמד נוכח האושר הזה. ואחרי למעלה משבוע התחלנו בבית חולים, הייתה מאוד 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 קטנה, היא אפילו לא הצליחה להגיע למשקל של 2 קילו, ובהבטחה לדוקטור ברק, הבטחתי להגיע כל יום לבית חולים לשקילה. עד שהיא תגיע למשקל 2 קילוגרמים ונשוחרר לדרכנו. באמת, אימהות צעירה, מאוד נהנית מהאימהות. באותה תקופה גם הייתה לי כלמה מאוד מאוד אהובה בשם מטילדה, וזה היה בכלל כזה, מטילדה הייתה מאוהבת ברני, וזה היה כזה מין מחנה כזה של שלושתנו. באמת חופשת לידה טובה. ואז מתחילים, שוב, זה אימהות מאוד צעירה, וזה ילד ראשון, ולא תמיד אתה יודע מה השלבים ההתפתחותיים, ומה צריך
כן.
לבוא לפני מה, והיום לטוב ולרע, יש גם הרבה מאוד מידע באינטרנט, זה לא היה.
נכון.
היום לא, לפני 8 שנים לא היה יותר מדי מידע, ובאמת הרגשתי איזשהו פער, ראיתי את הילדים, זכרתי את האחיינים שלי, ראיתי ילדים של חברות, והרגשתי שרני לא תמיד באותה סקאלה. והיה כמה פעמים שהצפתי את זה בפני רופא ילדים, שפשוט שחררו אותי מהמחשבה ואמרו לי, הכל בסדר, כאילו היא בסדר, היא בריאה, תני לה את הזמן שלה, לכל ילד יש את הזמן שלו. וטסתי, טסנו כל המשפחה לחול, אחי הקטן היה חי תקופה בהולנד, ונסענו לבקר אותו, וכשחזרנו ארצה, אז פתאום הפסיקה לפקוט. זה היה איזשהו דגל אדום, כי ילד לא מפסיק לפקוד סתם כך. זה מעיד על איזושהי בעיה או חוסר בתזונה או איזושהי בעיה נוירולוגית קונקרטית. ואז התחילו איזשהו מסע. כשהמסע בעצם, הוא בעצם התחיל, כשאמרתי לאחותי שאני מרגישה שמשהו לא תקין אצלה, שהיא לא כמו כולם. ואני זוכרת שאמרה לי את אימא שלה, ואת יודעת הכי טוב. והיא התקשרה לחבר שהוא נוירולוג ילדים, והיא הסבירה לו, והוא אמר, תבואו. ובאמת נסעתי עם אבא שלי, סבא של רני, המתוק. ונסענו אליו לנוירולוג הביתה, זה היה יום חורפי, חנוכה, אני ממש זוכרת את זה. פשוט בדק אותה במשך 3 שעות. שיחק איתה וניחתה על הרצפה וצפה בה. פשוט כתב דוח מאוד ארוך שבסופו הוא ככה כתב את דעתו המקצועית, וגם הוא ביקש ממני, אמר לי בבקשה לא ללכת לגוגל, זה פשוט יציג תוצאות מאוד קשות, ואני מציעה אבל כן להתחיל לברר סביב הדבר הזה. ובאמת יום אחרי כבר היינו מושפזים בבית חולים דנה, ושם התחילה המסע של רני, והיא עברה בדיקת MRI, ויומיים לפני גיל שנה היא הובחנה בתסמונת לי. זו מחלה מיטוכונדריאלית מאוד מאוד נדירה, מחלה יתומה, זה אומר שאין סביבה מחקר, ובנוסף היא מחלה פרוגרסיבית מתקדמת, וככה כשבישרו לנו על המחלה, אז אני לא מאוד הבנתי מה המשמעות, ואמרתי, אוקיי, אז כאילו היא לא תתגייס לצבא. כאילו כשאתה אומר מחלה מטבולית מיטוכונדריאלית, אז ישר אתה אומר, טוב, גם סקר את זה, זאת מחלה מטבולית כלשהי. ואז אני זוכרת שהפרופסור אביבה פטל, מנהלת מחלקת נוירולוגית ילדים, אמרה לי, היא לא תגיע לגיל 2. אני זוכרת ששם זה היה לי איזושהי התמוטטות ראשונה, פשוט להקל את הדבר הזה, שאתה אומר, רגע, היא עוד יומיים בת שנה, מה? כאילו, לא כל כך הבנתי מה... ואז התחיל איזשהו מאבק על החיים שלה, אבל ככל שקראתי יותר ויצרתי קשר עם רופאים בחול, הבנתי שזה באמת מחלה שהיא סופנית. רני לא יכלה להאריך חיים, וגם ככל שהזמן התקדם היא הפכה להיות חולה וחולה יותר, וזה איזשהו, כאילו זה לצפות בילד שלך הולך ודועך לך מול העיניים. אבל אתה עושה איזושהי הפרדה, אתה כאילו, שאתה אהבת חיי, היא גם ינקה עד גיל מאוד מאוחר, ראה בינינו איזשהו חיבור, תמיד אומרת שהיא הייתה החברה הכי טובה שלי בעולם. ומצד שני אתה אומר, אתה לא נכנע, אתה הולך ואתה מברר ואתה יוצר קשרים ואתה מחפש עוד מחקר או עוד בית חולים שיודע ועוד איזה גנטיקאי שיגיד אחרת, וזה באמת, אתה באמת מבין שזה הכל לאותה נקודה, שזה איזשהו dead end. ואני נפטרה בגיל 1.5 שנה ושבועיים, היה לה איזשהו משבר נוירולוגי מאוד קשה, שהיא לא הצליחה להתאושש ממנו, והיא הורדמה והונשמה, ואחרי 6 ימים בטיפול נמרץ ילדים היא נפטרה. נפטרה, כולנו היינו סביבה, ההורים שלי, האחים שלי, חברות שלי, שהן הפכו להיות חלק מהמשפחה שבחרתי. וזהו, ואז זה פשוט כאילו, זה להתחיל מחדש, זה לא, זה קודם כל לא לחזור לבית שהיה שלה.
מה מרגישים ברגע הזה?
זה כאילו, כשילד חולה, אז כשאנשים מדברים על אובדן, לדוגמה שחייל נהרג או ילד נהרג בתאונת דרכים, יש משהו מאוד כאילו...
פתאומי?
פתאומי, חד משמעי, נורא נורא נורא, כאילו זה מזעזע את אמות הסיפים. וכשילד מושפז, כשאתה מבין באמת את התמונה הקלינית הרפואית, ואתה יודע שהיא לא יוצאת מזה, זה לא כי אין לי אמונה בה, אלא כי אני מסתכלת על ה-MRI מוח שלה, והרופאה יושבת לצידי ומסבירה לי שכל הדבר האפור הזה שאני רואה, והמעט לבן, המעט לבן זה החיים, החיים, זה התאים החיים. וכל האפור הזה זה פשוט כאילו תאים ש... אפורים, מתים, שהיא לא... היא לא תחיית החיים שאני רוצה שהיא תחיה, או שאני מדמיינת לה, או שהיא הייתה מדמיינת בשבילה. ואתה עושה איזושהי הכנה, אבל ברגע האמת זה... הלב נשבר. וכאילו, זה הקלישה הכי נכונה שאני יכולה לתאר. זה משהו כאילו... זה piece of me, זה חתיכה ממני ש... שנלקחה ממני והיא לעולם לא... זה איזושהי פעימה שעבדה לנצח, והלב יצטרך ללמוד לחיות בלי הפעימה הזאת, וזה יהיה לו קשה כל החיים, כי הוא לא ינשום כמו שצריך בלי הפעימה הזאת. הייתי בטוחה שאני לא אתושש מזה, שאני כאילו... ואני זוכרת שאימא שלי אמרה, היא לא, אני זוכרת שאימא שלי אמרה, אתם לא, לי ולאבא של רני, אתם לא חוזרים לגור בבית הזה, אתם באים לגור איתנו, אני רוצה את הילדה שלי צמודה אליי, ובאמת חזרתי לגור אצל ההורים בגיל 31, וזה היה הדבר הכי נכון שעשיתי. מיד אחרי השבעה חזרתי לעבודה, אני זוכרת שישבתי במשרד שלי, ו... ירון, שהוא היה בעלים של המלון, כזה עבר כזה שרק, ואז הלך אחורה, ואז אמר לי, פישר, מה את עושה פה? ואני זוכרת שזו הייתה ההחלטה הנכונה עבורי, שאני רוצה לחזור לשגרה. אז זה בהתחלה הצליח לי, אבל אחרי שבוע, פתאום יש איזשהו מין בום כזה. ואתה חי כל הזמן בתחושת ציפייה כזאת, שהנה רגע אני אתעורר, מה שאתה מרגיש את הציפייה הזאת של...
אין שמישהו יגיד לך שזה לא היה.
זה לא היה, והיא כאילו יפתחו את הדלת ואבא שלי יחזיק אותה, וכל זה היה רק חלום. ואתה יודעת, היו ימי, זאת אומרת, לילות, שלחתי לישון, כאילו, ולא תמיד אתה רוצה להתעורר. זה הדבר הכי הכי קשה בחיים האלו, לאבד ילד. סבתא של החברה הכי טובה שלי איבדה שני ילדים, וכשהיא באה לבקר אותי בשבעה, אז היא אמרה לי, מה לדבר הכי קשה אחרי אובדן של ילד?
זה
לאבד, לא, זה לאבד עוד ילד. וזה אמרה לי, תסתכלי עליי, ויש לי כבר נינים. והיא אמרה לי, תתני לזמן את הזמן. היא אמרה לי, תתני לו. את הכבוד שהוא, שמגיע לזמן הזה. וזה משהו שסחפתי איתי, אני עדיין סוחבת. ככה בתוכי. ולתת לזמן את הזמן. הזמן לא מרפא אובדן של ילד. אתה לא נרפא, אבל אתה יכול להחלים. ויש הבדל, אני חושבת, מאוד משמעותי. כאילו במקצוע שלי אנחנו מייחסים את זה לבריאות הנפש, שאדם עם שהוא נכה נפש, הוא לא יכול הוא לא יכול להירפא מהמחלה. המחלה היא כרונית, היא בתוכו, היא איתו, אבל הוא יכול להחלים, הוא יכול לבחור בחיים, הוא יכול לבחור בעיסוק שמשמעותי עבורו, באיזשהו עיסוק שיקדם אותו, שיהווה איזשהו משענת, למרות איזושהי מחלה שסובבת אותו. אז כאילו, אני בחרתי לנהל את השכול, את האובדן, לתת לו יד, אבל לתת לו יד לצידי. אני לא נתנת לו לעולם להוביל אותי. ואני חושבת שזה, שזה ההבדל בין להחלים או להירפא.
אז איך, אמרת על הפעימה הזאת ש, שחסרה, אז איך חוזרים לנשום בלי הפעימה?
משפחה מאוד מאוד חזקה, כמו שאני זכיתי בה. אומרים שילד בוחר את ההורים שלו, אז בחרתי טוב ונכון. והאחים שלי והחברות שלי עזרו לי, והחזיקו אותי, והחלטתי פשוט, אמרתי דברים לא קורים סתם, זה לא הגיוני שיש לי ילדה והיא הצטרפה על המלאכים ולא ידעו עליה, לא ידעו מי זאת הייתה רני, כאילו זה לא הגיוני, הייתה כל עולמי, איך הגיוני וזה התחיל באמת ככה בלילה השלישי של השבעה, חלמתי עליה. זה היה חלום מאוד מוחשי שאחותי ואני הולכות, אנחנו מרימות את הראש לשמיים ויש קרני שמש מסנברות, ופתאום מהשמיים יורד פרפר לבן עם הפנים שלה, והיא מחבקת אותי, ממש היא דמות של פרפר לבן, היא מחבקת אותי והיא מעבירה לי מסר לא מילולי שיש לכל דבר סיבה. ובסוף השבעה הגשתי מסמכים לרשם העמותות והחלטתי שאני מקימה עמותה. קודם כל שתישא את שמה, זה יהיה הזיכרון. ואני לומדת לחיות עם החוסר, זאת אומרת, לומדת לחיות עם הלב השבור הזה, אבל יהיה לזה משמעות. אז קמתי את העמותה. למען ילדים צריכים מיוחדים, משפחות לילדים שחולים במחלות גנטיות. אני רוצה להגיד שאני תמיד שם בשבילם, טלפון שלי הוא, הסלולרי שלי הוא גלוי ברשת. משפחות שלמות מתקשרות אליי, בין אם זה סבתא שראתה איזושהי כתבה, או בין אם זה בדודה שמספרת כי בדודה שלה, הילדה שלה, פתאום גילו לה איזושהי מחלה גנטית. זה היה בעצם אחד מהיהודים האלו, להיות שם עבור המשפחות, עזרה במיצוי זכויות סוציאליות. כשמשפחה מקבלת איזשהו בשורה כל כך קשה, יש לה כל כך הרבה דברים להתעסק, אז אני רוצה להקל עליהם. אז באמת מעמידים לרשותם עובדת סוציאלית שתלווה בכל התהליך של ביטוח לאומי, מה מגיע להם, למה הם זכאים, ליווי פסיכולוגי, במיוחד המשפחות שבמהלך הדרך חוו אובדן של ילד שחלה, ובכלל העלאת מודעות למחלות גנטיות, לבדיקות גנטיות, כמה זה חשוב. אני כל הזמן אומרת שהעולם שלנו יהיה רע, קר ומנוכר, ללא ילדים עם צרכים מיוחדים, ללא אנשים עם מוגבלות, יש משהו מאוד מעורר חמלה ואמפתיה. אבל יחד עם זאת, אני חושבת שהילדים האלה גם עוברים חיים לא פשוטים. אני יכולה להעיד רק על רני שלי שעברה אין ספור פרוצדורות רפואיות, פולשניות, קשות, כואבות, שהלוואי והייתי יכולה לקחת שליש מהכאב הזה שהיא חוותה, לקחת את כל הכאב הזה על עצמי, אבל לבנוע ממנה את הסבל הזה, וכמובן לקידום מחקר של המחלות האלו. אבל באמת הכי 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 היה לי חשוב זה להיות שם, זה להיות אוזן קשבת, זה להיות, לדבר עם מישהו בטלפון ולהבין את מה שהוא חווה, ולנסות ולהקל ולו במעט. ואחרי שלוש שנים אינטנסיביות בעמותה, החלטתי שזה לא מספיק לי. החלטתי שאני רוצה יותר מזה. והתלבטתי מאוד עם ללכת ללמוד רפואה.
ברגע שפתחת, אני חייבתי שואל אותך שנייה קודם, ברגע שפתחת את העמותה, עזבת את כל מה שעשית קודם?
לא, לא.
זה היה במקביל?
זה היה במקביל. המשכתי לנהל את המלון, היו לי בוסים, הם אנשים מדהימים, מדהימים. הם ליוו אותי, גם כשרני הובחנה, אני זוכרת שדבר שאני שעשיתי זה להתפטר. אמרתי, אני רוצה להיות איתה, מעתה ועד, ועד. ואני זוכרת שהבוס שלי אמר לי, אני לא מקבל את ההתפטרות, קחי כמה כוח חופש שאת צריכה, ותזכרי שיש לך פה מקום, שזה יכול להיות האסקפיזם. אז המשכתי במקביל.
איך מתחילים עם עמותה? מה עושים קודם?
ממלאים טפסים. שמדינת ישראל מאוד אוהבת.
ואז מה? אז מה עושים?
ואז לוקחים את החברים הכי טובים שלך, שהם הופכים להיות חברי אספה הכללית, ומתחילים להריץ רעיונות. אוקיי, מה עושים? מה אנחנו רוצים? מה המטרות שלנו? איך אנחנו גורמים לזה שאנשים ידעו בכלל שיש דבר כזה מחלות גנטיות יתומות? פשוט מתחילים. ודבר ראשון שהתחלנו, ומאז אנחנו עושים אותו מסורת כבר 8 שנים, זה מסיבת חנוכה בבית חולים דנה. מסיבות סופר מושקעות של 100% תרומה, אני יכולה להגיד...
לילדים?
לילדים. אנחנו מזמינים את כל ילדי העמותה, אבל זה גם לכל ילדי בית החולים עצמו. מביאים איזשהו מופע מרכזי, השנה היה לנו את האופרה הישראלית. מופע הקסום שנקרא מה עושות האיילות.
שמעתי על זה.
מומלץ מאוד, אני לא יודעת מה קורה היום עם עולם התרבות לצערנו, אני מקווה שיתפקחו שם.
יכול להיות שבבית חולים זה עוד מאושר.
זה הפרה-קורונה. ושהוא מאוד מאוד מושקע, רותי ברודו מ-R2M תורמת לנו כבר 8 שנים את כל האוכל.
מדהים.
עבדתי אצלה בצעירותי. כן, זה התחלנו בלעשות שמח. אני חושבת שזה היה לחזור למקום הכי עצוב, המקום שבו נפרדתי מרני, וכל פעם מחדש זה הדיסוננס המשוגע הזה, משהו שאני התרגלתי אליו, כי הרבה מאוד זמן גם התנדבתי שם, אבל אני רואה להניר בכל שנה כמה קשה לאימא שלי לחזור לשם. אבל זה באמת העמותה הזאת היא איזשהו... זה להגביר את האור. זה להגביר את האור במקומות העצובים האלו. אז זה היה הצד הראשון שלנו.
אז מה העניין עם הבלון האדום? שרדף אחרינו כאן בכניסה.
אני חושב את זה, הוא יחכה פה מצד ימין.
כמעט נכנסתי אותו פנימה, האמת, אבל פשוט אמרתי, אם זה יתפוצץ, זה שיתור, אני לא יודעת.
זה משהו שמאוד מזוהה עם העמותה היום, שזה מצחיק, כי זה אפילו לא הסמל של העמותה. הסמל של העמותה זה ילדה קטנה נושפת על סבא.
פופו.
כן, כשמת משאלות. עומר, חברה מאוד טובה שלי, באמת, אחות ליבי, הציע איזשהו רעיון ביום הולדת הראשון של רני, בלעדיה, אז באמת הפרחנו בלונים.
יום הולדת 2?
כן, שהיא לא זכתה, וכן, היה לנו חשוב לציין, עלינו כל המשפחה על הקבר שלה, והפרחנו בלונים, ואני זוכרת שזה היה היום, רני קבורה בירושלים, אני חושבת שזה היה כפו, היה גשם, היו עננים אפורים והבלונים היו לבנים, ואז אחי הגדול אמר, פעם באה צריך להפריח בלונים אדומים, כמו שהיא אהבה. ואז עומר אמרה, תקשיבי, זה צריך להיות הקמפיין שלנו, הקמפיין להעלאת המודעות, וזה יהיה התמה, כאילו זה יהיה הנושא, הבלון האדום. ובאמת, עד לפני 2 באמת... היינו יוצאים בקמפיין של הפרחת בלון אדום, וזה היה על אוטובוסים, זה היה פרסומת בטלוויזיה, ובשנתיים האחרונות הפסקנו עם ההפרחה, כי זה מזהם בטירוף, פוגע בבעלי חיים. אז אנחנו עושים הנפה של בלונים אדומים, ואנחנו גם פונים להרבה מאוד אמנים שעושים את האינטרפרטציה שלהם לבלון האדום. ולפני שנתיים עשינו שיתוף פעולה מקסים עם המעצבות אגס ותמר, מעצבות התכשיטים, שעיצבו צמיד תרומה מקסים, אדום, חוט כותנה אדום עם בלון, עם אלמנט של בלון.
מאמן.
כן. וכל ההכנסות עברו לתרומה לעמותה. אז זה איזשהו סמל, הבלון האדום הזה. בלון אדום בפרפר לבן. זה משהו שתתחיל לשים לב אליו.
וואי, אני לגמרי אתחיל לסכיר. תגידי, הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שקורא להם איזשהו טוויסט כזה, איזשהו משבר מאוד 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 גדול. ואז יש איזשהו מהלך חדש כזה. וחלקם אני מניחה שצופים בנו. מה היית מציעה? קודם כל, את יודעת מה? אני אשאל אותך שאלה אחרת. לפני שרני נולדה, היית בן אדם רוחני?
לא במיוחד.
האמנת במקריות, בזה, בתודעה?
אני מאוד, זה משהו שתמיד היינו מדברים עליו, נניח בבית, היינו עושים טיולים משפחתיים, ואז היינו מתחילים להגיע לגלגולי נשמות, זה משהו שנורא נורא הלחיץ אותי, ובזה זה נגמר. הלא נודע הזה. אז אני לא יכולה להגיד שהייתי אדם רוחני, אבל אני אדם מאוד מאמין. שני דברים שונים, אבל גם...
מה ההבדל?
כי אני חושבת שיש הבדל בין דת לרוחניות. זה כן משתלב מאוד מאוד ביחד, אבל זה גם יכול לעמוד בפני עצמו לבד. לא כל אדם שהוא רוחני, הוא יהיה אדם דתי או...
נכון.
אני חושבת אבל שאחרי שרני נפטרה, אז אני הפכתי להיות בן אדם שהוא מאוד מאמין בדרישת שלום מגן עדן. במשחק כזה של נשמות פה על האדמה.
מה חיזק לך זה? חוץ מהחלום על הפרפר ו...
אז החלום...
שם זה התחיל?
תראי, אני חוזרת רגע להלוויה של רני. אני לא נכחתי בה. נכחתי בהספדים והחלטתי שאני לא רוצה להיות בטקס של השקבה. כאילו החוויה הזאת, הזיכרון הזה שמורידים אותה על תוך האדמה, לא רציתי את זה בזיכרון שלי. וסיפרו לי שאחרי ששימו חסות את הקבר, אז אמא שלי קראה עם שתי ברכיים ודיברה עליה. יש לי הורים מאוד אצילים. ופתאום מגיע פרפר לבן. וכולם היו כזה, תדעת. ואז זה הופיע גם בחלום. ואז כל הזמן ראיתי את זה, וזה כל הזמן היה אחרי, ואני זוכרת שהייתי מטיילת עם הכלבה ועם האחיינים שלי, ופתאום האחיינית שהייתה אומרת, יא, הנה פרפרים לבנים. זה כאילו היה משהו מאוד, כאילו זה לא היה סתם, זה לא היה במקרי, זה לא היה עונת הפרפרים. ועד היום אני חושבת איזה שהן מחשבות או שליליות, או עוברת בי איזושהי מחשבה, אני פשוט כאילו, כאילו אסתכל את הטנטטיבית ימין או שמאל, פתאום אני אראה פרפר, ואני יודעת ש...
קצת שהוא יגיע.
אני יודעת שזה אותי. אני יודעת שזה זה, זה, זה נושא את הנשמה העדינה שלה. גם ביהדות לפרפר יש משמעות.
באמת? מה המשמעות?
זה מסמל נשמה של בן אדם.
כן?
כן.
פרפר לבן? או פרפר בכלל?
פרפר לבן.
פרפר לבן?
כן. לא רק ביהדות. והרבה מאוד, גם בנצרות, זה מסמל משהו מגן עדן. אבל אחרי שהיא נפטרה, זה חיזק. קראתי איזשהו ספר, הוכחה. לגן עדן, זה ספר על נוירולוג שעבר איזשהו אירוע, זה לא אירוע מוחי, אבל איזשהו משבר נוירולוגי, והוא עובר, עושה איזשהו מעבר לגן עדן, והוא באמת מספר שם על החוויה הזאת של פרפרים, ומשהו שמאוד יכולתי להתחבר אליו.
אז פתאום את מוצאת עצמך מאדם מאמין, הופכת להיות בן אדם רוחני, ואני, מה שאני שומעת ממך זה שאת מבינה נורא מהר שאת צריכה להגיש את זה עם משמעות, זאת אומרת לא יכול להיות שכל הדבר הזה קרה בלי סיבה, ואז מקימה את העמותה, וכשחשבת להקים את העמותה הזאת, ידעת למה את מכוונת? ידעת במי את הולכת לגעת? עם איזה אנשים?
לא.
מה יהיה התעודה של זה? מה תהיה ההשפעה של זה?
ממש לא.
אז מה היה לך בראש?
פשוט לנסות ולעזור. לא האמנתי שהעמותה הזאת תצבור כזאת תאוצה, שהיא תהיה מוכרת, סתם שאני אסתובב עם הצמיד האדום, שלצערי הוא נפל לי, לא עליי.
אנשים יזהו?
אנשים יזהו, או שנראה מישהי שעומדת איתי בתור לקפה, ואני אגיד לה, היי, יש לך כאילו את הצמיד של רני, וזה תגיד לי, כן, אני מכירה את אימא שלה, היא עבדה עם תומש, ואז כאילו אני אגיד לה, אני אימא שלה, כאילו ושתינו נתרגש ונתחבק, ואז אתה אומר, בונה, איזה אנשים טובים יש, אף על פי. ומה שהכי קיוויתי וקרה, זה שאני באמת יכולה להיות שם עבור משפחות אחרות, עבור אמאות, אבות, אחים, עבור המשפחות האלו, בפן הרגשי, ובשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות גם בפן המקצועי.
אז בואי נדבר רגע על הפן המקצועי הזה שקיבל טרנספורמציה גם. זאת אומרת, אז ממישהי שעבדה בבית המלון, הבורגני, החיים הצל אביבים, פתאום העולם נטרף, ואת מוצאת עצמך בתוך העמותה של המשאלה של רני. ואז מה את מבינה? שאת צריכה יותר מרק להיות בעלת עמותה? או מקימת עמותה?
אני רוצה עוד ידע מקצועי שאני אוכל לעזור לעוד מעגלים, לפגוש עוד אנשים עם צרכים מיוחדים. אני רוצה להפוך את העזרה הזאת לא רק מלב אל לב, זאת אומרת מאימא אל אימא, אלא כאשת מקצוע. אז אני מחליטה מה שהשינוי של 180 מעלות, בתזמון די טוב, המלון נמכר, ואני הודעתי שאני גם עוזבת. נרשמתי לימודי ריפוי בעיסוק, התקבלתי, ומתחילה 4 שנים קשות מאוד. אחרי 9 שנים שלא הייתי באקדמיה, להתחיל ללמוד.
מה למדת בסיבוב הראשון?
ממשל ויחסים בינלאומיים. כן, וללמוד עם ילדות שהשתחררו זה עתה או חזרו מהטיול הגדול, אבל גם לפגוש אימהות לילדים שעשו שינוי קריירה, ומשקיע מאוד, זה לימודים. כשנכנסתי לזה לא חשבתי מה זה כרוך, אבל זה היו לימודים מפרכים מאוד, קשים מאוד, עם מקצועות רפואיים קשים, 3 שנים קליניות, אבל שנים מרתקות שעיצבו את הזהות שלי היום, וגם את הזהות הטיפולית שלי היום. מסיים את הלימודים ובוחרת באוכלוסייה שיצאתי בהצהרה שאני לא, שהיא פחות האוכלוסייה שהייתי רוצה לעבוד איתה מסיבות כאלו ואחרות שלי. אני עובדת עם ילדים עם אוטיזם, שהם אהבה, אחת האהבות הכי גדולות שלי היום. זה אוכלוסייה מרתקת, אוכלוסייה שתמיד האמת מונחת לפניהם, ויש בזה משהו מאוד מרגש. בין אם הם לא אהבו את הלק שמרחתי, או את התסבורת החדשה, הם תמיד יגידו לך את האמת. אני אוהבת אותם אהבת נפש. אני עובדת בגן תקשורת, אני עובדת בעמותה לילדים בסיכון, שעמותה מדהימה לחקר האוטיזם, והם עולים לכיתה א', אני מאוד מתרגשת עבורם. ובראשון לספטמר מקבלת ילדים חדשים, פעוטות, עד גיל 3.
למה חשבת שלא תרצי לעבוד איתם?
כי היה לי בראש, אני מתחילה לעבוד, אני סוגרת מעגל נוסף, אני כזה עושה רק איזושהי אנקדוטה, אני מתחילה לעבוד בהתפתחות הילד במכבי, בסניף השלום, שזה הסניף של רני שלי טופלה. המתנתי ככה בסבלנות שנה שלמה עד שהתפנה, וככה חטפתי את הדבר הזה. למה? כי קודם כל רציתי לעבוד עם תינוקות. ילדים מאוד רכים, עם פגים, זה משהו שמאוד עניין אותי, ואמרתי, רציתי אוכלוסייה שהיא דווקא יותר, שיש לה פחות לובי. הרגשתי שלילדים עם אוטיזם יש הרבה מאוד לובי, ורציתי קצת את הפחות מוכר. ואז התאהבתי ונשארתי.
חשבתי שאת הולכת להגיד לי שזה אולי מזכיר לך קצת יותר מדי את רני.
זו שאלה שאמא שלי שואלת אותי כל הזמן. איך את יכולה? איך את יכולה לעבוד בזה? איך את יכולה להיות כל הזמן מוקפת בילדים? עכשיו התפתחות הילד זה בכלל...
אני חושבת שהחוויה, אולי, אני לא יודעת, אולי של אמא שלך, לראות אותה, את הבת שלה עוברת את זה, זה לא פחות, זה גם מחסרה של פעימה, אותה פעימה שדיברת עליה מקודם.
זה כאב מכופל בעיניי, כי היא כואבת גם את הבת שלה, והיא כואבת גם את הנכדה שלה.
נכון.
אני חושבת שההורים שלי הם... הכאב שלהם הוא באמת הוא מכופל. ההורים שלי הם גם... הם סבא וסבתא סופר מעורבים. גם עכשיו, אחיינית שלי ישנה שם. כל יום יש שם מריבה מישן. אז גם היה לראות את ההורים של... את אבא שלי, שהוא איש כזה רציני. לראות אותו נשבר, זה גם חלק מ... זה מאוד מאוד קשה. לי זה מאוד מאוד קשה. אז, אבל דווקא הבחירה בלטפל בילדים כמו רני, אוכלוסייה מיוחדת, זה להפך. זה לא מזכיר לי אותה. אני חושבת שזה נותן לי... זה נותן לי כוח. להפך, אני, כשאני בשיחה עם הורים, וכשאני אומרת לאמא, אני מבינה אותך, אני מבינה אותה. אני באה בדמות המטפלת, אבל אני הייתי מטופלת גם איתה, בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה. אני יודעת מה זה להיות מטופלת במסגרות הללו. ולהפך, לא מזכירים לי אותה. אני יכולה לדמיין, לא על רני אוטיזם ספציפית, אבל... אני כן יכולה רגע לדמיין אותה איתם בגן או עיכוב התפתחותי או גן שיקומי, וזה להפך, זה גורם לי עוד יותר, כאילו...
כן, את מדמיינת אותה איתם? לפעמים? תוך כדי שאת משחקת איתה...
הבאתי להם לגן חולצות שהכנו באחת המסיבות, המשאלה שרני, וזה חולצות שאנחנו נתתי להם ללבוש כשפעילות יצירתית, כי הם לא התלכלכו. נורא נורא מצחיק אותי שאני מסתכלת עליהם, הם כאילו לובשים את החולצה שרשום עליה המשאלה של רני, וזה כאילו... וזה תמיד נראה לי לא מציאותי, שזה רגע איזושהי חוויה חוץ גופנית שאני חווה. וכן, ואני מסתכלת עליהם, ואת יודעת, אני שומעת ואני רואה את הזוועות האלו בגני ילדים, ואני מסתכלת ואני אומרת, איך אפשר, כאילו, ואני שמחה שרני הייתה שלי והיא שלי, ואני יכולה לתרגם את האהבה שלי אליה כלפיהם.
נכון.
ולאהוב אותם ולחבק אותם, וגם לכעוס עליהם, וגם להציב להם גבולות, וזה חלק מהטיפול, אבל הם... אבל לאהוב אותם, ולהפוך אותי למטפלת שאני היום.
תגידי, יש לנו 5 דקות אחרונות. וואו. ראיתי לך שזה טס. אז אני כן רוצה לחזור לשאלה שלי קודם, כי יש לא מעט צופות וצופים אולי, שחוו איזשהו משבר גדול, ו... ולא תמיד ברור באותה נקודת זמן מה הלאה או למה זה מגיע ובכלל מאיפה מתחילים ומה עושים וזה, אז מעניין אותי לדעת דווקא מהזווית שלך, מה היית מציעה להם?
אלטרואיזם, זולתיות, ללכת להתנדב, כן להתכנס בתוך עצמך ולעבור את חמשת שלבי האבל המפורסמים.
תני לנו אותם קצת על קצה המזלג.
פסיכיאטרית שעבדה הרבה מאוד עם חולי סרטן באוספיס, ככה כתבה ספר על חמשת שלבי האבל.
ספר מדהים.
מדהים.
כן. איך קוראים לזה? לחיות, המוות חשוב לחיים, משהו כזה, נכון?
היא כתבה כמה ספרים, לא... אבל באמת היא דיברה על האובדן, על הכעס, על השלמה, וגם אם צופים בי הורים שאיבדו ילדים, אז אני ממליצה, פשוט בגוגל... חמשת שלבי האבל, לקרוא, להפנים, ולהתנדב. אני חושבת שעזרה לזולת זה משהו שהוא נורא נורא מחזק. זה עשייה מבורכת. אתה מרגיש משמעותי בתוך עצמך.
אחד מהמחקרים על אושר, זאת אומרת, זה לא אחד מהמחקרים, זה בחקר על האושר, אחד מהפרמטרים, הוא התנדבות, הוא עשייה למען האחר, ואני יכולה מאוד להבין את זה, זאת אומרת, זה משהו שמאוד, כאילו זה עוד יותר מועצם בסיטואציות כאלה, אז לגמרי טיפ טוב, ומה היית אומרת לאלה שלא ברורה עליהם הדרך של אחרי? של הרגע אחרי?
מיד רגע אחרי?
זה יכול להיות תקופה אחרי שעדיין לא ברורה להם, זה יכול להיות מיד רגע אחרי.
זה גם יכול להיות חיים שלמים, אני חושבת שאתה צריך הרבה מאוד תעצומות נפש. אני חושבת ש... זה מאוד קשה לצאת מתוך עצמך רגע ולחשוב על הילד שאיבדת, אבל... ואמרו לי את זה כמה פעמים, ואני גם מעבירה את זה הלאה, זה ש... הילד ש... שהלך לנו לאיבוד, אז קודם כל למצוא אותו בתוכנו, ושהוא יחיה בתוכנו, ושהוא היה רוצה באושר שלנו. ואת זה כל הזמן להגיד לעצמך, להפוך את זה לאיזושהי תבנית במוח, שהוא היה רוצה שאני אהיה מאושרת, היא הייתה רוצה שאני אהיה מאושרת, היא הייתה רוצה שאני אקום עכשיו מהמיטה, ואני אשטוף פנים, ואני אצא לרוץ. הלך להתנדב בכלבייה. בעלי חיים, אגב. זה משהו שהוא מאוד מאוד מרפא.
נכון.
אבל לנסות למצוא את הדרך.
אני רוצה, נשאר לנו דקה ממש אחרונה, אני רוצה שתגידי, תשתפי את כולם, איך אפשר למצוא אותך, אפשר להגיע אלייך, למי זה רלוונטי?
אז קודם כל, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם מחלות גנטיות נדירות. בשמחה, אנחנו יכולים לחפש גם בגוגל המשאלה של רני. יש לנו אתר, דרך אתר אפשר לשלוח פנייה למייל, אני די זריזה, אני עונה מאוד מהר, אני גם הטלפון שלי שם, אפשר תמיד להתקשר אליי אם אני לא עונה לשלוח לי הודעה, אני תמיד חוזרת.
אתם גם מוזמנים לכתוב לנו כאן בלייב עצמו בפייסבוק, הוא משותף, הוא יהיה תכף משותף גם אצל סיוון, ואו לתייג אנשים שזה רלוונטי לגמרי, ותוכלי גם להשאיר שם את הטלפון הזה. אז אני רוצה להודות לך.
תודה לך.
ולהודות לרני. שעשתה סוויץ' כזה לך בחיים, ובזכות זה יש הרבה מאוד ילדים אחרים שמרוויחים מזה, אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו סיימנו לערב, אנחנו נתראה בעוד שבועיים ביום חמישי הבא בשעה 10, וזהו, תכתבו לנו, תשאלו אותנו. יאללה, ביי, לילה טוב.
לילה טוב.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו.